שלום וברכה. אנחנו ממשיכים את לימודינו בספר מהר"ל נתיב אהבת הרע, פרק ג' פסקה ב', ואנחנו ראינו במשפט 6, 7 ו-8 איך מהר"ל תיאר מה עונש שאדם מקבל על זה שהוא יש לו שנאה. שנאה כלפי אנשים אחרים. ואז ראינו שגמרא במסכת שבת אומרת ש... ילדיו מתים כשהם קטנים, ואשתו מפלת, והוא בעצמו בסופו של דבר מת שם לפי פרקי אבות, נטרד מן העולם. ואז אנחנו אמרנו, מי עושה את כל הדברים האלה? לכאורה, פה יחס הוא חיצוני, כאילו יש מישהו מחוץ לאדם שהוא מעניש אותו ונותן לו כל מיני דברים רעים, וראינו שלא כך הדבר. שלפי רב קוק זה באמת יוצא שאדם הוא זה שדן את עצמו. לא הבנת למה? אז נחזור, אני אגיד, זו שאלה טובה מאוד. כתוב בגמרא, במסכת שבת, בדף למד א', כתוב שלאדם שואלים שאלות בעולם הבא, מה הסיכום שלו של החיים בעולם הזה? רב קוק שואל שאלה, מי שואל אותו את השאלות הללו? דברים חיצוניים, יפה, זאת אומרת, אפשר להגיד ככה, אבל רב קוק אומר לא, הוא אומר, הוא שואל את עצמו. זה מה שאנחנו ראינו בשיעור הקודם. זה נמצא בספר אין היה, מי זה הוא, גם זו שאלה טובה, זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על האדם שיש לו, שהוא אדם, הוא אחד הגוונים של משהו באמת. כמו שכל אחד מאיתנו כעת, ברגע הזה, הוא רק גוון של האני שלו הנמשך בזמן, מגיל 0 עד גיל 0. אין עד 120. גם עכשיו אני ברגע הזה רק אחד הגוונים של האישיות שלי, נכון? אז כמו שאני כעת גוון של אישיות שלי, גם האישיות שלי זה אחד הגוונים של אישיות אינסופית. זה מובן, נכון? עכשיו, כשאנחנו אומרים, אבל הנה מגיע לו עונש, והוא, או שהקדוש ברוך הוא עוזר לו, נותן לו סייעתא דשמיא, או שהוא אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, או שהשם שואל אותו ודן אותו למיטה, או לדברים טובים, גן עדן, גיהנום, וכל כל המערכת החיצונית הזאת, כן, כמו שאתה אומר. הרי זה הלשון של חז"ל, זה מה שכתוב לכאורה בכל התפילות, בכל הגמרות, כל מה שכתוב בלשון כביכול פה חיצונית, מנותקת, זרה, כאילו יש פה שתיים. המסביר על זה גם מהר"ל וגם רב קוק, שזה כתוב בצורה כמו שאנחנו קראנו, זה ידיעה עליונה. המושג הזה, ידיעה עליונה, היא באה מאמר של רב קוק ביסורים מרקים, ששם, בספר אורות, ששם הוא אומר שכל יחס, כל פנייה שלנו, כשאנחנו מדברים על השם, זה אנחנו אומרים כביכול שהוא שכל עליון, שהוא אלוקים ושם השם, כל זה, כל דיבור שלנו על קדוש ברוך הוא דיבור כביכול. באמת אין עוד מלבדו ואין מה לדבר כאן, אלא מה? אנחנו לא יכולים לחיות בתפיסה הזו של עוד מלבדו, ולכן דיברה תורה כלשון בני אדם, במה פירוש דיברה בלשון בני אדם? באחד ההבנות, אחד הגוונים של ההבנה הזאת, זה שאנחנו מדברים עליו כביכול בצד, כאילו הוא נפרד מאיתנו, כאילו זה מישהו אחר. באמת, הכל אחדותי. אבל פה לא יכול לומר ואוזן לשמוע, לכן אנחנו, טרמינולוגיה שלנו והמונחים שאנחנו משתמשים כלפי השם זה כביכול מישהו אחר. למה אנחנו משתמשים את זה? כדי שאנחנו נדע את הפער בין עצמנו האקטואלי, מה שאנחנו קראנו באחד השיעורים בלשון של רב קוק, אינסוף שבכוח, לעצמנו האינסופי, האלוקי, העליון, הבלתי נתפס, שאנחנו קראנו לזה בלשון של רב קוק, אינסוף שבפועל. כדי להדגיש את הפער שקיים בינינו המתגלה לבינינו המהותי, אנחנו מחלקים, ובלשון של חז"ל, מחלקים לשתיים, וחז"ל מדברים, חז"ל וכל התורה, מדברת בלשון, בלשון של, של, של בני אדם, לא יודע איך לקרוא לזה, כן, בלשון הדואלי, כן? בלשון דיכוטומי, כאילו יש הוא ואנחנו. אבל באמת, מסביר רב קוק כאן, זה לא. כמו שיש ידיעה עליונה כלפי עצם אלוקים, ככה יש גם ידיעה עליונה כלפי ביטוי, מילים, טרמינולוגיה של חז"ל. ואנחנו מבינים, כשכתוב שאתה, שהשם עושה לך משהו, אתה מבין שזה לא מדובר מישהו שם, אלא זה הכל אחת. הכל אחדות אחת. פשוט אי אפשר לחיות בזה. לכן אנחנו משתמשים ויכולים להיות המון בלבולים. אם אנחנו נגיד שהכל זה אני, אז זה עבודה זרה הכי גדולה שיכולה להיות. אז לכן חז"ל עדיפו, תורה עדיפה, לדבר בלשון מפורדת, בלשון פרגמנטלית, דו-שיחי, כאילו
אבל כאילו, גם החיצוני זה עבודה זרה, לא?
גם החיצוני וגם הידני, הכל זה גם עבודה זרה. אלא באמת, אנחנו אומרים חיצוני ומתכוונים פנימי. מה שהרב אמר, אנחנו ראינו את זה בשמונה קבצים, בקובץ א', בסעיף ס"ה. דיברנו שיש שם זר אנפין, שהוא, כך, בלשון רב קוק, זר אנפין, שהוא עוטף את אריך אנפין, או בלשון מהר"ל, או בלשון רמב"ם, שהוא מביא דברי משלי, זה אומר מסקיות כסף, תפוחי זהב במסקיות כסף. כן, זאת אומרת, יש פה שני מימדים שאחד, שמשתמשים ברובד של כסף, אבל באמת משהו אחר מתכוונים. זאת לשון של כל התורה כולה. היא לשון דיכוטומי, דיינו, יש פה שתיים, השם ואנחנו, והכוונה היא פנימית, היא לא דיכוטומית, היא אחדותית, שאומרת אין עוד מלבדו. לכן, כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא דן אותנו, מה אנחנו באמת מתכוונים פה, לפי מה שראינו בשיעור הקודם, אנחנו מתכוונים שאין סופיותנו מסתכל על סופיותנו ואומר שפה צריך לתקן. זאת אומרת, משל למה דבר דומה? תארו לעצמכם את עצמכם שאתם עכשיו מסתכלים על החיים שלכם כשאתם הייתם בני 17-18. מה אתם חושבים? נגיד אתם עכשיו רואים שאתה הולך לעשות משהו שהוא משהו לא טוב. ואתה היום יכול לעצור אותו. ואותו טרמפ שקיבלת בדרך לאיזושהי מסיבה שאתה עד היום מסמיק כשחושב עליה, לא היה עוצר לך. ואתה יכול לגרום לאותו טרמפ לא לעצור. האם הייתם מתערבים בחיים שלכם? ברור. אתה יודע מה, אולי אני אשאל אותך אחרת. האם, אני הבנתי מה, פשוט אפשר לדגן. אני עכשיו שואל, האם יש משהו שאתה מצטער על משהו שעשית בחייך? לא צריך להגיד. תראה. שנייה. אני, או, על זה, על זה אני מדבר. אבל חלק ממשמעות תיקנת זה שאתה אומר, הלוואי וזה לא היה קורה. אני מצטער, אבל זה... תראה, אני...
זה היה אהבה, אבל לא כתוב שהוא יושב ומתקן את זה, מוחק את האהבה.
תראה, חבל, פשוט זה לא נושא שלנו, תבין, אני לא רוצה עכשיו להיכנס, אבל, אבל אני אומר, ממה שאני הספקתי להבין ברמב״ם, כשהוא אומר מילה מתחרט, אני מתכוון לזה. האם יש משהו אתה מתחרט? התשובה אי אפשר לעשות בלי חרטה, כמה שידוע לי, אבל זה לא נושא שלנו כעת. ודאי שאתה היית, אני הייתי אומר ככה, רוב האנשים במקרה כזה היו רוצים למנוע אותה טעות שעשית בעבר. זאת אומרת, זה אתה עכשיו במנהרת הזמן הולך אחורה וגורם לעצמך להיכשל במשהו שאתה עכשיו מת לעשות. אני לא במקרה אמרתי מת לעשות, כן? זה לא שאתה מאוד רוצה, אלא אתה מת לעשות. אתה עושה את עצמך מת. ואתה, היום אתה, זה שיושב במכון מאיר, מבין את זה. ואתה אומר, איזה טיפש, אל תעשה את זה, אל תעשה. ואז אתה עושה, אז אתה דן את עצמך. זה לא מישהו חיצוני, זה לא מישהו אחר. אלא זה אינסופיותך עוצר אותך מלעשות את הטעות הזאת. ואת הדבר הזה אנחנו קוראים השם יתברך. כי מבחינתנו את אינסופיותנו נחשב כאילו זה מישהו אחר לחלוטין. ואנחנו נותנים לו את מדברים עליו בלשון, בגוף שלישי, כן? כאילו, הוא עצר אותי. עכשיו, מה שאמרתי לכם, אומר על זה מהר"ל, בהרבה מקורות, זה אחד הנושאים המרכזיים, מה שעכשיו אמרתי אצל מהר"ל. הוא חוזר, אומר על זה המון פעמים, שכל מה שכתוב שם, נגיד בפרקי אבות, כתוב, כל דבריך שם עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים וכל זה, אז זה לשון ממש חיצונית, ממש כאילו דיכוטומית, ממש כאילו יש כאן, ברור שיש שם איזושהי עין שהיא מסתכלת עליך, רגע אחד, כן? שמסתכלת ורואה אותך ושם, אומר על זה רב קוק, זה אתה בעצמך, תסתכלו אצלכם ממקור שלוש, אומר מהר"ל בדרשות המהר"ל, אומר ככה, דרוש לשעה בת תשובה. יסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. דע מעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. הרי באר כי כאשר ידע שכל מעשיו נרשמים בספר, אינו בא לידי חטא. נו, עד עכשיו זה לשון דיכוטומית קלאסית, נכון? עכשיו מהר"ל יתרגם לנו את דברי תנאים לשפה הפנימית, המהותית, שבאמת קורית, לפי אותה ידיעה עליונה, והוא יגיד, והספר הזה, מה הוא? אדם עצמו. שבו ירשמו חובותיו וזכויותיו. ודבר זה שייך דווקא באדם, ולא בכל שאר בעלי חיים, דווקא באדם. עכשיו, זה לא חידוש של מהר"ל. זה כל התורה, כל בעצם ההסתכלות הפנימית של חז"ל, של כל, הם כולם יודעים את זה. זה לא משהו חדש, זה לא מישהו שפתאום עכשיו, אוי, איזה תגלית גדולה. כולם יודעים את זה, פשוט הם משתמשים, כמו שהם אומרים, שלקדוש ברוך הוא יש ידיים, עיניים, רגליים, הוא יורד, 10 פעמים כתוב בתורה שקדוש ברוך הוא יורד, ועושה כזה כזה. כולם מבינים שזה לא באמת ככה, כן? כמו שרמה אומר את זה שם בהקדמה למורה הנבוכים. כולם מבינים שזה לא כוונה, אלא שזה דיברת על הקיר של בני אדם. אז כפי שזה כתוב, שלא, שלקדוש ברוך הוא יש שם אוזניים, כי כתוב שאוזן שלו שומעת, וכל זה, כך אנחנו מבינים גם כל שאר הטרמינולוגיה של חז"ל, היא בנויה כביכול בצורה כזאת. ולכן, מסביר את זה למשל יבץ פה, סתם עוד הבאתי סתם כדי להראות שזה לא רק מהר"ל אומר את זה, לא רק רב קוק, מקור 3 א'. ואם תאמר, הרי אני כבן 70 שנה, ומי שנותנים כבר... מי ששנותיו, סליחה, מי ששנותיו כבר... סליחה, נכון. שנותינו כבר נשתכחו, איננו כן, כי מעשיך בספר נכתבים. ומהו הספר הזה? נפשו של אדם. כי אומרם, מי מעיד בו? נפשו, שנאמר במיכה, משוכבת חיקך, שמור פתחי פיך. כי בנפש חקוקים מצוות ועבירות. עכשיו, אומר מהר"ל במקום אחר, מקור 3ב, בדרך חיים. אבל אדם מפני מעלתו הוא עצם העולם. ואין אדם ומעשיו טובים, יש כאן ציור משובח וטוב. וכן להפך, אם האדם רע, שיש כאן ציור בעולם לפי עניין האדם, נרשם בעולם, כפי עניין האדם, נרשם בעולם, וזהו הספר שנכתוב בו הכל. זאת אומרת, כשאתה עושה משהו רע בחיים שלך, זה משאיר רושם על מציאות כולה. וזאת הכוונה שנכתב בספר. אין שום ספר. אין מישהו שכותב שם בספר. אתה כותב. אומר את זה אדמור מסלוני, מקור 4. ועל ידי זה שהם בוחנים בחיים, בוחרים בחיים וטוב, כותבים הם עצמם, אותם, בספרן של צדיקים גמורים. אתם מבינים? זאת אומרת, כשאתה בוחר, אתה עושה החלטה מסוימת, אתה כותב את עצמך. לא שקדוש ברוך הוא בא משמיים, שם מעולמות עליונים, מעננים ירד, והתחיל לכתוב אותך שם בפנקס שלו, איזשהו פנקס כזה של זה, אלא הוא כותב את עצמו, בעצמו, בספר הצדיקים גמורים, ונכתבים לאלתר לחיים טובים, וכמו כן חס וחלילה להפך. וגם כאשר יחיד עשה חשבון נפש ויודע שעל פי עברו אין לו כל דרך להיכנס ליום הדין, הרי פתוח לפניו ספרן של צדיקים, גמורים וכו'. רגע. טוב, וזו הכוונה שהוא, בקיצור, הוא אומר שהכל, שפת אמת. שנייה, אני אתן לכם, אני רוצה פשוט להפגיז אתכם עם הרבה מקורות, להראות לכם מכל מיני כיוונים, מכל מיני תקופות, אנשים שונים שחוזרים על אותו רעיון. 4א, ומעשה אדם עושים רישומים בנפש ורוח ונשמה, וזהו עיקר הפירוש, וכל מעשיך בספר נרשמים, אומר שפת אמת, כן? ב-4ב. זאת אומרת, אתה עושה רושם על עצמך ועל המציאות, ויש הרבה פירושים מה שאפשר להגיד, הוא אומר, זה עיקר הפירוש. כמו שכתוב, צדיק זכויותיו חקוקין על עצמותיו, ורשע עוונותיו חקוקין. טוב, עכשיו, מי שרצה להגיד משהו, שאלה, משהו... אוקיי. אוקיי, רק שנייה. כן.
לא, בעצם מה שהוא אומר, קופסה שחורה זה בעצם לכאורה זה משהו נפרד מהמטוס, שבעצם שרות, אחרי שהמטוס יתרסק, אבל בעצם הרישום רצינו ויש תולדה לכל מעשה שאנחנו עושים.
תראה, יכול להיות, אני אגיד לכם דבר אחד, אני פשוט, יש לי יראה מאוד מאוד גדולה מיעוץ, ממהר"ל, משפת אמת וכל זה, ואני אף פעם לא מרשה לעצמי להגיד משהו שנראה לי, כי מה אני מבין בזה? אבל הוא אומר שזה אדם רושם את עצמו. אני יכול לקרוא לזה קופסה שחורה, ואפשר להגיד מטוס, יש לי הרבה, העולם דמיון שלי פרוע לגמרי, הוא יכול לעשות כאלה דברים, אתם לא... אבל הוא כותב אחרת. לכן אני משתדל ללמוד ממנו, ולא ממני. והוא אומר, תסתכלו במה שכתב, מקור 4, ועל ידי זה שהם בוחרים בטוב, כותבים הם בעצמם, אותם, בספרן של צדיקים. מה אני מבין בזה? רק שנייה, אני רוצה עוד דבר אחרון להגיד, כי אנחנו נשארו לנו 3 דקות, אז אני רוצה להספיק להגיד משהו עוד. עכשיו, אם ככה, אז נשאר שאלה, אז למי אנחנו מתפללים? זו גם שאלה גדולה. חז"ל אומרים שאותה שאלה אפשר לענות ככה, בפשטות, אנחנו מתפללים לריבונו של עולם, לקדוש ברוך הוא, למישהו שהוא ישמע אותנו וייתן לנו ויעזור לנו וישלח לנו. אבל תשימו לב שלשון של התפילה וכל שאנחנו אומרים, הכל מכוון לא בתור כאילו כיוון למישהו, אלא כיוון לעצמך. אנחנו מתפללים. אנחנו לא מפללים. אנחנו מתרוממים. כן? אנחנו מכוון עלינו. זאת אומרת, מטרת התפילה זה לפגוש את אינסופיותנו. לכן, אם באמת תפילה הייתה בנויה בצורה כזאת שאנחנו פונים לאיזשהו קופסה שחורה, כוח עליון, או ריבונו של עולם, או תקראו לזה איך שאתם רוצים, אז אמירה הייתה מזעזעת, כי כתוב בגמרא שגם קדוש ברוך הוא מתפלל. אם ריבונו של עולם מתפלל, אז פה שאלה גדולה ניצבת היא למי? זה מה שכתוב, תסתכלו אצלכם במקור 7, אומרת הגמרא במסכת ברכות, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל? שנאמר והבאתים אל הר קודשי ושמחתי בבית תפילתי, ואני אומר שם לא בבית תפילתי אלא בבית תפילתי, כן, אז הוא מתפלל. שואל על זה מהר"ל, מקור 7א, וזה שאמר מניין שאת הקדוש ברוך הוא מתפלל, מפני שהוא יתברך הטוב האמיתי ורב חסד, נקרא חפץ בחסד ומבקש, וזהו שהוא יתברך מתפלל, רצה לומר בקשת הטוב. ואז הוא אומר שאם אתה לא מבין את זה, אז יוצא דבר חילול השם להגיד שקדוש ברוך הוא מתפלל. אלא מה הפירוש שמישהו מתפלל? רוצה טוב וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו פונים לאין סופיותנו, שזה דבר שהוא, לפי מהר"ל, נקרא שהוא, הכל נהיה אחת, הכל אחדותי, הכל טוב ומוחלט, וזאת כוונה שאתה מתרומם, מתפלל. אז אפשר להגיד שאין עוד מלבדו. והרי אין עניין התפילה, רק בקשה. וזהו עצם לשון התפילה בכל מקום, רק אצל אדם בקשתו הוא מהשם יתברך, ואם לא כן, מה מועיל בקשתו כאשר יתבקש דבר. מכל מקום, לשון התפילה, לשון בקשה. אז מה זאת אומרת בקשה? כן, זאת אומרת שאנחנו מבקשים מהשם. אבל מה פירוש המושג הזה לבקש? מה התרגום של מילה לבקש? לרצות, נכון? את החי אני מבקש, כן? לרצות, זה מה שאתה לומד, לרצות. ועל זה נאמר שהשם יתברך חפץ ומבקש בדבר זה. מיד עכשיו מהר"ל יסביר מה הפירוש שאתה מבקש מהשם. שהשם מבקש שיהיה טוב, שהוא רוצה את הטוב המוחלט. שיהיה רצון לפניו שיכבשו רחמיו, הוא רוצה משהו מסוים. זה נקרא שהוא מתפלל. ולסיום סיום, אומר על זה, בעצם את כל מהלך הזה, אומר על זה מהר"ל בנתיב, נתיב העבודה, שזה נתיב כולו על תפילה בנוי, אז במקור 5, אומר כאן ככה, זבח רשעים תועבה, בתפילת ישרים רצונום. למה זבח? מה זה זבח? מה זה זבח? קורבן, נכון. זבח זה קורבן. זאת אומרת, אדם רשע בא להתפלל, מביא קורבן. זה רע. זה תועבה. כי אתה מתייחס פה לאיזשהו בובה. אתה בונה שם מישהו, אידול, איזשהו פסל ותמונה. כאשר מקריבין אליו קורבן, מורה זה כי הכל שלו. וכאשר הכל הוא שלו, אז לכאורה, תשימו לב ללשון של מהר"ל, זה כאילו הכל של קדוש ברוך הוא, הכל שלו, עוד פעם זה איזושהי צד החיצוני, הכל שלו. אם כן, אין זולתו, והוא יתברך אחד. זאת אומרת, כשאתה מתפלל, כשאתה מביא קורבן, אז אתה הכל הופך לאחדות. זאת הכוונה של תפילה, של עבודת השם, של השגחה וכל זה. אתה מבין שהכל אחדותי, ואז אין זולתו. ואם לא היה זה, היה אפשר לומר, כי יש זולתו. אבל בהקרבה, ומי זה זולתו? אני? חס וחלילה. אבל כשאני מביא קורבן שמקריבים עליו, מורה שהוא הכל ואין זולתו. ובזה השם יתברך אחד. הכל חוזר בסופו של דבר להסתכלות האחדותית הזאת. כשאני מתפלל מביא קורבן, אני חוזר להיות מי שאני באמת. וזה נקרא עוד מלבדו. לכן כל העבודה, כל הדוסייה, כל המערכת, יחסים, כל מה שיש בתורה, בעצם הכל מכוון בסופו של דבר לתפיסה אחדותית ואין עוד מלבדו. טוב, אנחנו נעצור כאן ויש שאלות, אז בואו נדבר בחוץ, אני פשוט כבר גלשתי לזמן אחר, סליחה, בואו נעצור.